הגענו לפסוק י"ד בפרק י"ב, נכון? טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום לכולם. אני מתנצל על היעדרותי ביום חמישי. חז"ל אומרים שינוי וסת, תחילת חול יהיה. היות ושינו את זמני הלימוד בתלמוד תורה לתשע, אז הייתי עסוק עם הילדים, שכחתי לגמרי. השתנה לי הסדר יום, שכחתי לגמרי מהלימוד. מחילה. טוב, י"ב, י"ד. מפרי פיש יסבע טוב וגמול ידי אדם ישיב לו כן, מהתוצאות של דיבורו של האדם, אם הוא מדבר טוב עם הבריות בנחת וכבוד, אז הוא יסבע טוב וגמול ידי אדם כלפי אחרים ישיב לו השם, אבל לפי הכתיב ישוב לו, דיינו מאליו, הרמב״ם כותב על משנה תוקנה לך חבר, באבות, הוא אומר שהוא מביא את אריסטו, שאריסטו אומר, החבר האחר הוא אתה. מה הכוונה? החבר הראשון שלך זה אתה. וגם החבר האחר זה אתה, כי איך שאתה מתנהג אליו, הוא יתנהג אליך. יוצא שבסופו של דבר הכל תלוי בך. אז גם כאן, כאילו, אם אדם מדבר טוב לאחרים, הוא יקבל את זה בחזרה, מאשתו, מחבריו וכו'. ואם הוא, ומה שהוא עושה לאחרים, זה מה שישיב לו השם, ולפי הכתיב, אפילו לא צריך להגיד ישיב לו השם, אלא ישוב לו באופן טבעי. כלומר, בעצם המציאות זה תמונת מראה שלנו, בדרך כלל.
אני חושב זה כתוב במקורים.
מה זה מקורים? מה, כתיב וקרי?
אני יכול לקרוא,
לא.
לא,
לא, אתה לא יכול לקרוא, ישיב לו.
מה אני צריך לזה בעצם?
ישיב לו, ויש אם למסורת ולא יש אם למקרא. יש אם למקרא זה איך שזה כתוב, שזה העיקר, אבל להלכה יש אם למסורת, היינו המסורת שבעל פה, איך קוראים, היא גוברת. איך זה בדיוק התפתח, למה נוצרו הבדלים בין הכתיב לקרי, זו שאלה מעניינת. אבל לא ניכנס אליה כעת. על כל פנים, איך שקיבלנו לקרוא, ככה קוראים ישיב. דרך אביל ישר בעיניו ושומע לעץ
החכם.
כן, אביל זה טיפש, ואולי הטיפשות שלו היא שהוא לא שומע לעצה. מותר להיות טיפש, אבל אם אתה מבין שאתה טיפש ואתה צריך להתייעץ, אז זה כבר אתה חצי חכם. אבל אביל שחושב שדרכו טובה, זו הטיפשות האמיתית. נדמה לי שהזכרנו שיש מפרשים אביל כמו בערבית, אוול, דיינו ראשוני. דיינו זה אדם פרימיטיבי שרוצה להישאר בראשוניות שלו, במובן השלילי שלה, ולא להתפתח. הוא אומר, ככה אני, אתה לא תשנה אותי, וכו' וכו'. אז דרך אביל ישר בעיניו, הוא רוצה להישאר איך שהוא, לא מוכן להתקדם, לא מוכן לעבוד על עצמו ולא להשתנות. ואילו החכם הוא לא חייב להיות מי שנותן עצות לאחרים, אלא מספיק חכם כדי לקבל עצה ממי שראוי לייעץ, אז היא חוכמתו. כלומר, כשאדם מבין את מגבלות התבונה שלו ואת מגבלות הידע שלו ויודע להתייעץ עם מי שצריך, זו החוכמה כשלעצמה. זה משהו אחר. להתייעץ עם בעל ניסיון, זה אומר, בתחום, כן. אביל ביום יוודע כעסו וחוסה קלון ערום.
אביל ביום יוודע כעסו וחוסה קלון ערום.
כן, אדם טיפש, כשהוא כועס, אז כולם יודעים שהוא כועס. ביום, דיינו בפרסיה, לעיני כל, וככה הוא חושף את החולשה שלו. ואילו מי שכוסה קלון, מי ששומע חרפתו, כן, כשמקילים בו, שמקללים אותו, אז הוא מכסה כאילו לא שמע ולא מתייחס, הוא ערום, הוא החכם. עכשיו גם בזה יש שתי דרגות, יש מי שבתוך ליבו הוא מאוד כואב לו, הוא כועס וזה, אבל הוא יודע לא להראות את זה כלפי חוץ, כדי לא לשמח את מי שמקלל אותו, ויש מי שאפילו גם לא כועס בפנים, השם אמר לו כלל, כמו שאמר דוד שם, לבני צרויה. כן.
מה זה ערום?
ערום זה אדם חכם, לא, זה לא במשמעות שלילית.
לא
ערום? לא, זה כן ערומה, אבל ערומה במשלה היא בדרך כלל למשמעות חיובית, כמו מזימה, כמו תחבולה, כך גם ערומה.
יש קשר בין ערום מפרדים לערום ערום?
אני לא יודע. זה ערום. כן, זה ערום וזה ערום, וברבים הזה ערומים רפוי זה חכמים, וערומים דגוש זה ללא בגדים. לא יודע, לא יודע אם יש קשר במשמעות ביניהם. יפי אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה. כן, יפיח, כי קם ובי עדי שקר ויפיח חמאס. גם פה יפיח מקביל לעד, כך גם באוגריתית שהיא שפה שמית עתיקה, יפיח זה עד. אז יפיח אמונה, דיינו עד אמת, יגיד צדק, ועד שקרים, מה חסר פה? יגיד מרמה. כלומר, לפי הרקורד וההיכרות הקודמת שלך עם האדם, אתה יכול לצפות מראש מה הוא יעשה בשעת מבחן. אם אתה מביא מישהו אמיתי, אז הוא יגיד את האמת, ואם אתה תביא מישהו שהוא שקרן, אל תצפה שהוא יגיד את האמת, כי הוא ינהג כפי דרכו עד עכשיו. כלומר, תצפה ותצפה מכל אדם להתנהג בהתאם לניסיון הקודם שלך איתו. אל תצפה לתהפוכות. יש מי שאתה יודע מראש שאתה יכול לסמוך עליו, ויש מי שמראש חבל לתלות בו בדיוק, לתלות בו תקוות בכלל. יש בו כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. כן, יש שביטויו כמדקרות חרב, הוא עוקצני כזה, כל אחד הזה הוא עוקץ, אלא הוא ציני כזה וכולי, ולשון חכמים בדיוק הפוך. בכל מקום שהוא בא הוא מרגיע, הוא מרפא, הוא שם תחבושת וכולי. משום מה זה הפך להיות בטעות, היום אומרים יש לו סגנון בוטה, אבל בוטה זה ביטוי, זה לא ביטוי חד או ביטוי רע. יש בוטה, יש ביטוי שהוא כמדקרות חרב, אז עכשיו הפכו את כל בוטה למדקרות חרב, זה לא נכון. לא יודע איך זה הגיע בעברית המודרנית. שפת אמת תיקון לעד ועד ארגיע לשון שקר. כן, אדם שמדבר אמת, האמת היא לא משתנה, היא נשארת על קנה לעד, לנצח. ואילו לשון שקר תיקון, שזו המילה שחסרה פה, עוד רגע אחד. כמו שאומרים, לשקר אין רגליים, גם מבחינה גרפית, השין והקוף והרש עומדות על רגל אחת, ואילו אמת זה אותיות עם בסיס רחב, א', מ', ות'. כשאדם אומר אמת, הוא יעמוד מאחריה גם מחר וגם בעוד שנה וגם בעוד 100 שנה. אדם שמשקר, אז אחרי דקותיים הוא מתחלו, לא אמרתי, לא התכוונתי, כבר רגע אחד מחזיק מעמד, ואחר כך הוא כבר מוצא לו גרסה אחרת. השקר הוא זמני והאמת היא נצחית. מרמה, כן, בדרך כלל למה אנשים משקרים? כי בדרך כלל באותו רגע השקר יותר נוח מהאמת. כשאתה להגיד את האמת בכל נסיבות, אז אנשים משקרים. אז אומר שלמה, תסתכל לטווח ארוך, זה בכלל, כאילו, זה עיקרון חשוב ויסודי בספר הזה, שההסתכלות היא לטווח ארוך, אז מקבלים החלטות יותר נכונות. מאשר אם עושים את מה שנוח ונעים עכשיו, וקל עכשיו, ככה זה עצלות מול חריצות, יותר נעים עכשיו להיות עצל ולא להתאמץ, אבל לטווח ארוך זה לא משתלם. אותו דבר, לדבר אמת, יכול להיות שעכשיו זה קשה, עכשיו אנשים לא יאהבו את זה וכך וכך, אבל האמת תורה דרכה עם הזמן, מה שאין כן השקר שהוא מתבטא ונוח, אבל הוא לא אמיתי לטווח ארוך, לא מחזיק מעמד. מרמה בלב חורש רע וליועץ שלום שמחה.
מרמה בלב חורש רע וליועץ שלום שמחה.
אז חורש רע זה מי שחושב רע על רעהו, וזה נקרא חורש כי גם החריש זו מלאכה שהתוצאה שלה תבוא בהמשך, צריך אחר כך לזרוע ולקצור. אז ככה הוא עכשיו מתכנן תכנונים, חורש רע על חברו, וכמובן שהוא צריך להסתיר את זה מחברו, ולכן הוא מדבר מרמה, אחד בפה ואחד בלב. אבל מי שיועץ שלום את חברו, דהיינו נותן לו עצות אמיתיות, ולא שהוא בפיו שלום מדבר את רעהו ובקרבו ישים אורבו, אז יש לו שמחה פנימית ושלוות נפש. כי יועץ רע על חברו, קודם כל הוא מפחד שחברו יגלה את זה, אז הוא כבר מודעד. שנית, בגלל שהוא כזה תחמן, הוא גם חושב שכולם מתחמנים אותו. אז הוא נהיה פרנואיד כזה, הוא כל הזמן חושש מכל התחמנים האחרים. ושלישית, אבל זה רק לפעמים, יש לו גם איסורי מצפון. אז יוצא שהוא לא שמח, הוא לא שלב. אבל מי שיועץ שלום את חבריו, שפי וליבו שווים, יש לו שלווה פנימית, יש לו שלום. הוא לא מלא ניגודים וסתירות, שהוא אומר אחד בפה ואחד בלב, אלא הוא הרמוני, כל האישיות שלו. לא יאונה לצדיק כל אבן ורשעים עליו רע.
לא יאונה לצדיק כל אבן ורשעים עליו רע.
כן, אז אבן זה מקביל לרע, ונראה שהכוונה היא פה לא כל כך על העונש, כי לפעמים בא לצדיק רעה, אלא בהקבלה ניגודית לרשעים עליו רע, לא יאונה לצדיק כל חטא. כלומר, משמיים ישמרו אותו שלא יבוא חטא על ידו, ואילו הרשע ביוזמתו שלו הוא מלא רשע ורע. תועבת אדוני שפתי שקר ועושה אמונה רצונו.
תועבת אדוני שפתי שקר ועושה אמונה רצונו.
כן, אמונה זה מקביל לאמת. אז אדם שעושה אמת, פועל אמת, רצון השם בו, השם אוהב אותו וחפץ בו, ואילו אדם שמשקר הוא תועבת השם. ובאמת חזל אמרו שארבע כתות אינן מקבלות פני שכינה לעתיד לבוא, אחת מהם כת שקרים. כן, שקרים זה אנשים כמו גנבים, שזה המקצוע שלהם, עיתונאים וכל מיני דברים כאלה וכו'. אז טוב, ראיתי שהרב יצחק שילת פרסם איזה מודעה בישיבה שלו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, כתבו באיזה עיתון שהיה יום הזיכרון לרב אהרון ליכטנשטיין, שהוא היה ראש שיבת הר עציון, זכר צדיק לברכה. אז מישהו כתב בעיתון, עיתון נדמה לי מקור ראשון, זה אם אני לא טועה, שהרב ליכטנשטיין כאילו עודד את התלמידים שלו גם ללכת לאקדמיה, והיה בעד השכלה כללית וזה וזה, והביא כדוגמה שבישיבה אחרת, לא זוכר אם הוא הזכיר את שמה או לא הזכיר, אז אחד הרמים שלמד ערבית באוניברסיטה וזכה באיזה פרס של הרקטור או משהו כזה, אז נאלץ להסתיר את זה שלא ידעו על זה בישיבה וכו'. הוא התכוון לרב יצחק שילת, שהוא מתרגם מערבית לעברית, אז יכול שאופלו כתב שזה בישיבת ברכת משה ומעלה אדומים. אז הרב שילת תלה את זה על לוח מודעות הישיבה, ותחת הכותרת משהו כזה ש... לדעת איך, כשיעור בעיתונות או שיעור בתקשורת, משהו כזה. אז הוא אומר, מעולם לא למדתי ערבית באוניברסיטה. למדתי ערבית אבל לא באוניברסיטה. באוניברסיטה למדתי, אני יודע מה, מתמטיקה וזה וזה. מעולם לא זכיתי בפרס רקטור, ואם הייתי זוכה אז הייתי מאוד שמח בזה ומפרסם את זה, לא היה לי שום בעיה. קיצור, לא היו דברים מעולם, וככה זה מקצוע של עיתונאי לקחת איזה משהו, להוסיף עליו עוד כהנה וכהנה, ולעשות איזה סיפור עסיסי. ואז הוא אומר, אני דן אותם לקו זכות, אולי הם לא התכוונו אליי, אבל הם כן התכוונו אליי, והם לא פרסמו חשה או משהו, אבל זה עולם השקר, עלמא דשיקרא. איך אומרים, אפילו לתאריך בעיתון קשה להאמין, תבדוק את זה שוב. אדם ערום כוסת דעת ולב כסילי מקרא איבלה.
אדם ערום כוסת דעת.
כן, יש פה קצת משהו הפוך על הפוך, כי לכאורה החכם היה צריך לפרסם את חוכמתו, אבל הוא מכסה את חוכמתו. חלק מהחוכמה זה הצניעות, ואילו הכסיל שעדיף לו שלא לפרסם את כסילותו, יקרא איבלת, דיינו הוא מגלה טיפשותו ברבים. כלומר, נניח החכם שותה, סייג לחוכמה שתיקה, כל עוד הוא לא רואה שכדאי לדבר או צריך לדבר או שרוצים שהוא ידבר. ואילו הטיפש לא יושב בשקט, גם אוויל מחריש חכם יחשב, אבל אין לו אפילו את החוכמה הזו, ולכן האיבלת שלו צועקת מכל הליכותיו. כן, יש פסוק בקהלת, וגם בדרך כששחל הולך, אומר לכל שחל הוא, כלומר אפילו בלי שהוא פותח את הפה, רק הוא, אתה רואה לפי ההילוך שלו, לפי תנועות הגוף שלו וזה, אתה רואה שזה שוטה מועד. יד החרוצים תמשול ורמיה תהיה למס. יד חרוצים תמשול באחרים, כלומר אדם חרוץ, אדם נמרץ, אז סופו שהוא יקנה נכסים של מי? של אותו אחד שיש לו יד רמיה. יד רמיה זה מה שנקרא שביטה איטלקית, כביכול הוא עובד אבל הוא לא עובד, היד באמת לא עובדת, אז היא תהיה למס, תשתעבד, כמו הייתה למס. בקיצור, יש שניים שקיבלו נחלה. אז זה שלא יודע לעבוד, בסוף יצטרך למכור או להחקיר את החלקה שלו לאותו אחד שהיה חרוץ. כשהחרוץ ילך ויתקדם, והעצל ייסוג אחור עוד ועוד. דאגה ולב איש ישחנה, ודבר טוב ישמחנה. דאגה ולב איש ישחנה. איך קראנו עד היום? דאגה ולב איש יסיחנה. מה זה יסיחנה? יספר אותה לאחרים, או? נכון? ככה כולם אומרים, דאגה ולב איש. זה לא טעות, זו גמרא בסנהדרין, אבל זה הדרש. אף אחד לא יודע את הפשט. לא. זה הפשט. ישחנה, זה באמת ינמיך אותה, ידכה אותה. ישחנה. אבל הגמרא, נדמה לי בסנהדרין, אומרת, יש מחלוקת בגמרא, אל תקרא ישחנה, אלא יסיחנה מדעתו, ואז זה בסמך, יסיחנה מדעתו, אל תחשוב עליה, או יסיחנה בסין לאחרים, דיינו יספר אותה, יפרוק, לא יסיח מדעתו, אבל שני אלה דרשות, שתי אלה הם דרשות. מה שכתוב זה ישחנה יקופף אותה, רק חזל אמרו, איך תקופף אותה? אחד אמר, על ידי שתסיח אותה מדעתך, אל תחשוב עליה, כן, ואחד אמר על ידי שתסיחנה לאחר, אדרבה, תפרוק. עכשיו, ודבר טוב, דהיינו, אם מישהו יבוא ויעודד אותו, אז הוא לא רק ישחה את הדאגה, אלא יסמחנה, יהפוך את הדאגה לשמחה. עכשיו, נראה לי שהמחלוקת בגמרא היא, מי שאומר יסיחנה מדעתו, כן, איך תשחה אותה, על ידי שתסיח אותה מדעתך. אז הוא אומר, דאגה ולב איש יסיחנה מדעתו, זה כשאין לו עם מי להתייעץ. ואם יש לך עם מי להתייעץ ועם מי לפרוק, ומי שעודד אותך, אז אדרבה, ודבר טוב יסמחנה. ואחר אומר, לא, זה תקבולת. דאגה ולב איש יסיחנה לאחר, שזה שווה לדבר טוב יסמחנה. מה רצית אליעזר?
אני אומר, מי שעוגר,
או שחרר, או תשכח. לא תמיד אתה חייב לשחרר, אתה יכול להגיד, טוב, זה מאחוריי, מחקתי את זה. אם אתה לא מצליח להשתחרר מזה, בסדר, כן. בכל אופן, מה שכתוב בפסוק זה ישחנה, זה צריך לזכור. כולם זוכרים את הדרשה, ואף אחד לא זוכר איך קוראים את הפשט. יתר מרעהו צדיק, ודרך רשעים תתעל. כן, רוב המפרשים פה הבינו שיתר זה מלשון יתרון, ואז הם די התקשו בהסבר הפסוק. אבל יש רשבם בבראשית על בסוף פרשת תולדות, ואחוזת מרעהו. אז היות ושם נזכר מרעהו, אז הרשבם מתייחס גם לפסוק שלנו, כי אין פירוש של הרשבם על משלה, ואז יש לו פירוש מאוד מאוד יפה. אומר הרשב"ם, יתר זה לא לשון יתרון, אלא כמו ויתורו את ארץ כנען. דיינו, הצדיק מורה למרעהו, גם לרעיו וחבריו, את דרך הטוב. הוא מדריך אותם בדרך הטוב. אילו הרשע, לא בלבד שהוא לא יכול להדריך אחרים, אלא דרך רשעים תטעם, הוא עצמו מתברבר והולך לאיבוד. כלומר, הרשע אפילו את עצמו לא מסוגל לנהל. והצדיק ששולט בעצמו ומנהיג את עצמו, אז הוא גם יכול להנהיג אחרים. מי שיש לו משמעת עצמית יכול גם להנהיג אחרים. כן, אבל אז אתה רואה שאין קשר בין, לפי הרשב"ם יש קשר הרבה יותר הדוק בין שני חלקי הפסוק. הרשע מתברבר בדרך, והצדיק, היות הוא כבר זה כמו בדיוק כמו שאומר הרמח"ל על כן יאמרו המושלים באו חשבון. מי שכבר יצא מהמבוך ונמצא באכסדרה, הוא יכול להדריך אחרים איך להגיע.
יתר זה לכוון?
כן, יתר זה כמו תייר, כמו מי שלטור להם מנוחה, אתה יוצא בזה, כן? לטור את ארץ כנען, לדעת את הדרכים, את המוצאות והמובאות, להכווין, להנהיג, כן. לא יחרוך רמיה צדו והון אדם יקר חרוץ. כן, איש רמיה, זה מה שחסר פה במקביל לאדם. איש רמיה לא יחרוך את צדו, דהיינו מי שמשיג את הצייד שלו ברמיה זה אדם עצלן, שהוא מעדיף שאחרים יתאמצו והוא אחר כך ייקח מהם. אז הוא אפילו גם לא מבשל או צולה היטב את מה שהוא גנב מהם או לקח מהם בתחבולות, כי הוא עצלן. אז הוא כאילו מה שבא בקלות אז גם הולך בקלות, הוא גם לא מוכן להשקיע בו. והון אדם חרוץ יקר, כבד. כן, אדם חרוץ, ההון שלו הוא כבד, בגלל שהוא הגיע להישגים גדולים בגלל חריצותו. קיצור, מי שעצלן ומקמבן ומתחמן וכך וכך, הוא גם אין לו מספיק כוח רצון ויכולת להנות ממה שהוא השיג בדרכי רמייה. בדיוק, מה שבא בקלות הולך בקלות, הוא לא מתמודד ברצינות עם שום דבר.
מה
שורש של יחרוך? חרך ושרף, אבל כאן במשמעות חיובית, לא כמו היום שאומרים התבשיל נחרך, אלא במשמעות ש... לצלוט את זה היטב, כן, לא כמו בן דרוסאי, כן? באורח צדקה חיים, בדרך נתיבה על מוות.
באורח צדקה חיים, בדרך נתיבה על מוות.
כן, צדקה זה לאו דווקא לתת כסף, אלא בדרך הצדק חיים, אדם שהולך בצדק, ביושר, עושה רצון השם, זוכה לחיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא. ודרך נתיבה, צריך להיות פה מפיק ה, וזה כאן חריג, דרך נתיבה של הצדקה על מוות, דהיינו לחיי עולם. או שאפשר להגיד שדרך, כלומר נתיבה, כאילו סימן שוויון, היינו דרך, היינו נתיב של הצדקה על מוות, אלא לחיי נצח, לחיי עולם. בן חכם מוסרב ולץ לא שמע גערה. כן, בן חכם, למה הוא חכם? כי הוא שמע מוסרב, אבא שלו ייסר אותו, אמר לו אל תעשה ככה וכך וכך. ולץ, למה הוא יצא לץ? כי הוא מעולם לא שמע גערה, כן, ולא עצבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית, זה נאמר על אדוניה בן חגית. ולמשל יוסף הצדיק, שהוא גם היה קצת בעייתי בילדותו, והיגער בו אביו כשהוא היה לו בסדר לדעתו של אביו, אבא שלו מיד העמיד אותו במקום, זה לא קלקל אותו, זה בדיוק הפוך, זה מה שהפך אותו להיות יוסף הצדיק. ואדוניה בן חגית לא שמע גערה אף פעם. כן, זה לא רק תיאור מציאות, אם כי זה נכון, אלא זה הדרכה להורה לעמוד על המשמר, וכשצריך גם לדעת לגעוב. מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בוגד עם חמאס. כן, אז שוב, מה שהאדם מדבר, התנובה של הפה שלו, הוא אוכל טוב, הוא מקבל חזרה טוב מהסביבה. ואילו נפש, אנשים בוגדים, אנשים רשעים, הם יאכלו את פרי חמסם, זה שהם חומסים אחרים ומשקרים אותם וכו'. בסופו של דבר כל אחד אוכל את הדייסה שאותה הוא בישל באמצעות דיבורו, שבה האדם ניכר בעיקר של אמת ושקר או דברים טובים או דברים רעים וכו'. נוצר פיו ושומר נפשו, פוסק שפתיו מחיתה לו. כן, מי ששומר את פיו שומר נפשו, ומי שפותח את שפתיו לרווחה ולא חושב מה הוא אומר, מה הוא לא אומר, כן לעניין, לא לעניין וכו', מחיטה לא, מחיטה זה שבר וגם פחד, והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. אז מי שיש לו פה גדול, בסופו של דבר הוא נופל בבור של עצמו, כמו שראינו בפסוק י"ג בפרק הקודם, בפשע שפתיים מוקש רע שאדם שם לעצמו, ויצא מצרת צדיק על ידי זה שהוא לא מרחיב את שפתיו אלא שומר, בורר את מילותיו וחושב פעמיים לפני שהוא מדבר. מתאווה ועין נפשו עצל ונפש חרוץ עם תדושן. כן, נפש זה רצון, אז החרוץ נפשו תדושן, תתענג, דיינו, הוא מספיק כל מה שהוא רוצה, הוא רוצה משהו, הוא מספיק חרוץ כדי להשיג אותו, ואז הוא מתענג על שהרצון שלו התמלא. ואילו העצל הוא גם בעל תאווה, אבל הוא לעולם לא יכול לספק תאוותו, כי הוא לא מוכן להתאמץ כדי להשיג אותה. והרבה פעמים העצלנות מתחפשת למידת ההסתפקות. הוא אומר, לא צריך, וזה סתם מיותר וכך וכך, אבל בעצם זה לא נובע מאותו בעל הסתפקות, אלא מאותו בעל עצלה. אבל אל תחשוב שהוא לא מתאווה, זה מתאווה ועין. ואז הוא אומר, לא צריך. כן.
מתאווה.
מתאווה. הנפש, כן.
שמי שמתאווה, אז ולא, כאילו, לא עמל, אז הוא בעצם לא מנגיש את הסיפוק בזה, והחרוץ, שכן הוא מתאווה, והדברים שכן אפשר, אז הוא מקבל את הסיפוק בזה.
אולי, אם כי נראה שעין, הכוונה שזה בכלל לא מגיע אליו, לא שזה מגיע ואין לו סיפוק, אבל אולי אפשר. במציאות זה גם נכון, כאילו הדבר שאדם מתאמץ עליו אז הוא גם נהנה ממנו יותר, זה ודאי נכון במציאות. דבר שקר יפנה צדיק ורשע יביש ויחפיר.
דבר שקר יפנה צדיק ורשע יביש ויחפיר.
כן, אז הצדיק שונא דבר שקר, והרשע מבאיש ומחפיר, דהיינו מואס ובוזה דבר אמת, שזה לא נזכר בפסוק. אפשרות אחרת, ככה מלבים מפרש, דבר שקר ישנא צדיק, ואת הרשע יבאיש ויחפיר הצדיק. כלומר, הצדיק שונא דבר שקר ואת אנשי השקר. ואז זה לא תקבולת ניגודית, אלא זה המשך אחד של שני חלקי הפסוק. צדקה תיצור תום דרך, ככה זה קמץ קטן, אם יש תנח סימנים, זה קטן. צדקה תיצור תום דרך ורשעה תסלף חטא.
צדקה תיצור תום דרך.
אז הנה פה ראיה למה שאמרנו מקודם, שבפסוק כ"ח באורח צדקה. צדקה זה דרך הצדק, זה כנגד רשעה. אז מי שהולך בדרך הצדק והיושר, צדקתו נוצרת אותו, בגלל שהוא תום דרך. תם זה לא אדם נאיבי, אלא אדם שלם. ורשעה תסלף את איש החטאת. דהיינו, בסופו של דבר אדם מתחמן את כל העולם ומתחמן בעיקר את עצמו. הוא לא מבין שהוא בעצם קורא בור לרגליו. וזה כאילו, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שהייחודיות של משלי, הרי גם בתורה כתוב שאדם צריך להיות איש אמת ולא איש שקר וכו' וכו', אבל בתורה זה יותר ערכי, כלומר זה צודק להיות כך, ואילו במשלי זה יותר תועלתני, דיינו זה חכם בדיוק, זה חכם להיות כך, זה משתלם להיות כך, כי הרשעה מחלה את עצמה, לא כדאי לך להיות כך וכך. יש מתעשר ואין כל, מתרושש ואין רב.
יש מתעשר ואין כל.
אז הזכרנו בשבוע שעבר שמתעשר ומתרושש, אחד מהמובנים של בניין התפעל, זה כאילו שהוא עושה הצגה, כמו שאומרים היום, הוא מתפלסף, לא פילוסוף, הוא מתפלסף. אז יש עושה עצמו עשיר, ובעצם אין לו קול, סתם הכל הצגה, רוכב נוסע על איזה רכב שטח 4 על 4 וזה, והכל מעוקל והחבות לבנק, כולם מקנאים בו ולא כדאי להחליף אותו. ויש הפוך, יש אדם שנראה מתרושש, ואחרי שהוא מת מגלים מתחת המזרון שלו איזה ערימות של זהב, מתרושש ויש לו הון רב. כלומר, אל תסתכל על החזות החיצונית, כי לא תמיד זה משקף את המצב האמיתי. כופר נפש איש עושרו ורש לא שמע גערה. במידה מסוימת הפסוק הזה מסביר את קודמו. יש מתעשר, יש עושה עצמו עשיר למרות שאין קול, זה אנחנו מבינים למה. אבל למה מי שיש לו הון רב עושה עצמו מתרושש? אז התשובה היא בגלל שעשיר נתון לסחטנות וללחצים, ולפעמים הוא צריך לשלם מעושרו ככופר נפש בעדו. ואילו הרש לא שמע גערה, אף אחד לא מתעסק איתו כי אין מה לקחת ממנו, ולכן יש מצב של בעלון רב שהוא עושה עצמו מתרושש. למה מי שאין לו קול עושה עצמו מתעשר? זה לא טעון הסבר, כי אנשים רוצים שיחשבו אותם לבעלי אמצעים גם אם הם לא כאלה. בסדר, נעמוד כאן. שבוע טוב. טוב.
צהריים טובים, איזה בוקר אתה בבוקר? בצהריים.
טוב, בואו נמחרה לי מה רואה.